ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בפרשת ישר, פרשה בית, סדרה בית כדרכנו. ואם אנחנו אומרים שהרב צבי יהודה מלמד אתם בשיחות האלה התבוננות מתוך התורה אל החיים שלנו, לענייני כלל ישראל, יהיה לנו דוגמה היום במה שנלמד. השיחה הזו נאמרה בתשל"ד, שיחה מאוד מאוד ארוכה. לכן נעשה איזשהו דילוג בתוך הדברים כדי לעסוק בסוגיה שבה אנחנו רוצים לעסוק היום, בעזרת השם, כפי הזמן וכפי מה שיווצר כאן. רוצים גם לדבר בסעיף אחד על האבות. האבות שלמדנו עליהם בפרשיות הקודמים, כתובו ציווי להתבונן אל מעשיהם ולימוד ממעשיהם. כמראש צורים הראינו, בגבולת אשורנו, אומר בלעם, אלו האבות ואימהות, ועליהם אומר לנו הנביא, נראה זה בהמשך, הביטו הביטו אל צור חוצבתם. אתם צריכים, עם ישראל צריך להתבונן אל ה... כמראש צורים, אל צור חוצבתם, אל המקור, אל האבות, להתבונן וללמוד מדרכיהם. ואז, אם אני מדלג על כל אחד לקראת הסוף, אחרי אברהם, יצחק ויעקב, האבות של העם המשונה והענקי, אנו מתחילים להיפגש באבות מספר ב'. אבל צמידו הגדיר שיש את האבות, יש אבות מספר, אבות ב'. מי זה אבות ב'? אלו השבטים הקדושים, שגם הם אבותינו, והם לא בדרגת אבות. הרב צבי יהודה זה משהו כמו אבות ב'. בראשית התחלתה של עם ישראל, יש לנו כאן בני ישראל. ראשית ההופעה של עם המיוחד הזה, שם זו יצרתי לי, אז מתגלה פה העניין הזה של הנהגת האבות, הבנים, היינו השבטים. לכן עניין הבנים האלה שהם אבותינו אינו עניין פשוט כלל, שימו לב, אלא עניין נורא ונשגב, נקדש ונערץ. ההתבוננות גם אל מעשה השבטים היא צריכה להיות התבוננות של קודש. עסקנו קצת היום עם יוסף ואחים, ראינו שזה לא יהיה הנושא, איזושהי הנהגה אלוקית שמוליכה וישלחהו מעמק חברון. כל זה פה משהו שמתרקם בתוכנית האלוקית. אנו שבטי כה, תודה רבה, שקדושים עליונים, בני יעקב, עליון כולכם, ובני יעקב עם אבותינו. עכשיו אנחנו הולכים להיפגש במהלך ההתפתחות העובדתית, ההיסטורית, המשפחתית של אבותינו. הקדמה. זאת אומרת, הפרשיות הללו, פרשת וישב, במשך 2.5 פרשיות, נעסוק בעניין של יוסף והאחים שלו. נושא גדול. הנושא הזה, באמת, באמת, למתבונן, קשה מאוד מאוד. כולנו בני איש אחד, אנחנו שבטי כה, עדות לישראל, בנים, הבנים של יעקב אבינו, בכיר האבות, השלם שבאבות, יעקב אבינו, כמו 12 בנים, והם בעצם אבותינו. היינו מצפים שאנחנו, התורה תגלה לנו איזה תלמידי חכמים הם היו, כמה, איזה נביאים גדולים הם היו. הם היו נביאים. התורה מגלה לנו רק קושיות. לא יודע איך צולחים את לימוד הפרשיות הללו במקומות שלא לומדים ממסורת תורה שבעל פה או בראייה תורנית. אפשר לתפוס את הפרשיות הקשות הללו, והסנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. הנה בא על החומות הזה, ילכו ונהרגנו, השליחנו לחד הבורות, ונאמר חיה רעה חלטו. אם היו מדברים ככה על חבורת והקימו פה חזים, הם אומרים טוב, לא בסדר, אח שלהם עצבן אותם, מוכנים למכור אותו. אבל היה פה אבא אמין אפילו של שמעון ולוי להרוג אותו. אז אומר יהודה, לכו ונמכרנו ביד הישמעאלים ועדנו לא תהי בו. וכל אחד אמרו, לכו ונמכרנו לישמעאלים. כשאנו מתבוננים בסעיף 2 לאבותינו אלו, מה אנו מגלים? לכאורה הם רוצחים פראים מתוך קנאה ושנאה. נכון שחז"ל הזהירונו שאלו לאדם לפנק בן אחד יותר מבנים אחרים כדי לא לעורר קנאה, אבל כאן אנו נפגשים במצב נורא והיום, ועתה לכו ונהרגהו, ולולא ראובן ויהודה שעקבו, דבר המגונה המתבצע, שעקבו. אין מילים די חזקות כדי לכנות מה שמסופר בפרשה הראשונה. אלה הם אבותינו. הרב צבי יהודה לא פוחד להתמודד עם שאלה כאשר אני הייתי מפחד. אני הולך בעקבות הרב צבי יהודה, אנחנו נותנים את השיחה. אנחנו נותנים את השיחה כמה עשרות אנשים. אני הספרתי לכם שבשיחות הרב צבי יהודה זה הפך להיות מושג בישיבות הציוניות. אבל אני 5 שנים הייתי שם עד פטירתו, בבית שלו ברחוב ואדי 30. היינו מסתובבים בבית שלו, הוצאה ברפסת. אתה יודע, 30 אנשים. 50, אולי 50 אנשים, לא נראה לי שהיה מקום ב-50 אנשים. זה היה שיחות הרב צבי יהודה. שיעור קטן, ומזה נבנה עם ישראל. לגדל עם, לגדל דרך, זה לא דרך רינך לאסוף אלפי אנשים ולהגיד להם, אלא קביעות, קביעות של אנשים שבאו שבוע אחרי שבוע והקשיבו לו. הוא חזר על הדברים, חזר על היסודות שלו והתמיע אותם, והם תלמידה והם אלה שמוליכים היום את הציבור הדתי-לאומי ואת מדינת ישראל. וכאן מתלבט עם הזמן, עם השיחות ארוכות והזמן שלנו קצר, והיום השיחה הזו ענקית, אז ממש אנחנו נדלוג ונרחיב בנושא שנוגע אלינו. וכאן הוא מעורר שאלה קשה, שאלה קשה מאוד מאוד. איך אפשר לתפוס את העניין הזה? הוא בדרכו מסביר לנו מה זה עם ישראל, מה זה הגדלות של עם ישראל, איך להתבונן על תורה. אני ככה עובר השם, עובר איך להתבונן על תורה, איך להסתכל בצורה נכונה ולא דרך משקפיים של ביקורת המקרא, שהוא כאן מתעסק איתם בתוך השיחה הזאת. איך מסתכלים באמונה על עם ישראל? ואז הוא בא ואומר לנו פה רעיון נפלא מאוד, נפלא מאוד, איך להבין כאן את הנושא הזה. והוא בעצם פורס אותו פה על כמה עמודים, ואני אתמקד. כמעט שעוסקים בבנייה של עם ישראל, צריכים להתבונן על הדברים במבט הזה של בנייה. בואו ניקח לנו, נדמיין, רוצים להקים את צה"ל. יעקב דורי, הרמטכ"ל הראשון, אבל לכם בפרס דברים, רוצים להקים צבא. איך אפשר להקים צבא? לקחת חבורת פליטים, שרידי חרב, קצת אנשי מחתרות, קצת אנשים מהצבא האנגלי, קצת ניצולי מחנות, ולבנות צבא. 65 שנה אחרי, ברוך השם, מה יש לנו? איך הולכים לבנות דבר כזה? הולכים לבנות את עם ישראל. הלא דבר הוא, זה לא בלתי זוטרתה. איך בונים את עם ישראל? אז ריבונו של עולם בחר באברהם, יצחק ויעקב להיות אבות האומה. ואחרי שהוא בחר באברהם, יצחק ויעקב, ויעקב הוא השלישי, הוא המסקנה בלשון הרב צבי יהודה, הוא השלם שבעבוד בלשון הזוהר הקדוש. יעקב אבינו אומר הכוזרי, מתחיל עם, נהיית משפחה. זה כבר לא אצל אברהם אבינו, יצחק, אצל יצחק, יעקב. את יעקב זה 12 שבטי קו, וכולם שלמים. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, על מיטתו של יעקב, כשם שבלבך אחד, כך אחד הוא בנו, בלבנו אחד. כולם שלמים, המקרא מעיד עליהם. אנחנו צריכים להבין איך אפשר לתפוס את הפרשה הזאת, פרשה קשה. ובית, איך זה נוגע אלינו למעשה, שאנחנו רוצים ללמוד מזה. אומר הרב צבי יהודה, יש כאן איזשהו מהלך, מהלך מורכב, מהלך קשה, אבל מהלך של בנייה. בשנות ה-50-60 הייתה בישראל, התחילה בישראל מלחמה עם הפדיון, או פידיון, אני לא יודע איך אומרים. מה קשה מאוד, ההתפתחות שלהם זה דורשי השלום של PLO והחמאס. הילדים שלהם, הצהל, מדינת ישראל עמדה מול מצב קשה מאוד. אז ביקשו את אריק שרון, אני זוכר מי ביקש אותו, להקים את יחידה 101, להקים יחידה מובחרת, לקחת אנשים, ראשית התהוו את המדינה בשנות ה-50, ליצור יחידה שהובילה לצנחני, וליצור בתנאי מוסף שסיירת מטכ"ל, ולא, וסיירות, ומה יש שם, כל כך הרבה דברים, אני כבר איבדתי את החשבון. איך בונים דבר? איך פתאום בונים אנשים שהם יהיו יחידה אורגנית שמסוגלת לבצע משימה? וצריך שיהיה שם ביחידה הזאת רגם מצוין, וצריך שיהיה ביחידה הזאת מגיסט מצוין, לא היה להם מגימות, וצריך שיהיה ביחידה הזו חיילי חיר שיודעים להסתער טוב. צריך הרבה כוחות. הולכים ליצור אומה, ריבונו של עולם הולך ליצור את עם ישראל. עם ישראל צריך כוחות רבים. כאשר יעקב אבינו עומד לפני העברת הפיקוד, הוא מברך אותם, והוא נותן, רש"י שם במקום, איש אשר כביכתו בירך אותם, הוא נותן לכל אחד את הכוח שלו שבו הוא יפעל בבניית עם ישראל, כפי המהות של השבט. לשבטים יש 12 חלונות ברקיע, לשבטים יש בספר במדבר דגלים, לשבטים יש דרך שונה בעבודת השם, תפקיד אחר בעם ישראל. כולם גודלים במשפחה אחת, 12 ילדים גודלים במשפחה עם 3 חדרים, ובתוך ה-3 חדרים האלה, באוהל הזה, גודלים 12 ילדים שהופכים להיות שבטי עיקר עדות בישראל, הופכים להיות נביאים, והם הולכים, והם בתוכם מכילים את 12 השבטים שיבנו את הכוחות השלמים של היחידה המופלאה הזו שקוראים לעם ישראל, היחידה הזו שעליה שורה שכינה בסידור המחנה במדבר, הדגלים והמחנה באמצע, שכינה באמצע. וכאן זה סדר השראת שכינה בעם ישראל. וכל שבט, משה רבינו מברך אותם בתכונות שלהם, יעקב אבינו מברך אותם בתכונות שלהם. כל אחד הוא שונה. פרשת פנחס, הולכים לחנוכה, קוראים בחנוכה. פרשת הנשיאים, כל יום נשיא אחר, וכל אחד עומד בתמיה כמובן. מה זה הדבר הזה? אי אפשר להגיד כנעל. מה התורה מעריכה לנו? כל יום כותבת לנו על נשיא שבט אחר. אותו קורבן. ביום השני, קורבנות, קורבנות, כסף, פחה, 30 רמייה, כבר יפים לשמוע את זה. הרבה יש לדבר ברעיון של החלוקה הזאת. אבל בענייננו, הזוהר הקדוש, המדרש רבה, כל שבט עם כוונה אחרת, הם מעריכים בזה, זה הזוהר הכי ארוך בפרשיות, פרשת נשוא, זה המדרש רבה הכי ארוך בכל התורה. למה? איך אפשר להגיד דבר כזה? על הקורבנות קראת כסף וחשבים וכו', 12 כפות, כל משבת, כל נשים כוונה אחרת כפי העתיד של עם ישראל. זאת אומרת שהנשיא הזה מקפל בתוכו דרך, דרך בעם ישראל. אם במשל קטן אמרנו שבצבא יש חיל רגלים וחיל שריון, צריך ליצור את הדבר הזה. או כשבאים לעשות צבא פעם הראשונה, ואריק שרון שרוצה ליצור יחידה מיוחדת, הוא צריך ליצור חיילים מיוחדים, זה בתחום הזה, בתחום הזה, בתחום הזה. צריך להבליט את העניין של הרגם, של הרגם, ושל המגיסט, ושל החובש. לא, זה כל כבר בנוי, יש בסיס להיות חובשים, ויש בסיס להיות מרימות, ויש בסיס להיות זה, ואחרי זה מחברים אותם. אבל שולחים ליצור, חייבים ליצור את המומחה בעניין הזה, ואת המומחה בעניין הזה, ואת הכוח הזה, ואת הכוח הזה באומה. זה בעצם מה שהולך להיות כאן בין השבטים. אני קורא בסעיף 8. ידיעה שלמה, אני מצטער שאני מנלג, אבל מה לעשות? בכלל נשאר. בסעיף 7, תראו, הכותרת שנתן הרב אבינר, יד השם בהיסטוריה. זה לא אורץ יהודה הגדיר כמובן, כן? זאת אומרת, אני קורא מתוך הדברים, צריך להתרומם כדי להיפגש עם ריבונו של עולם בכל מהלך הדברים שיש כאן. להתרגל לראות איך ריבונו של עולם מופיע בהיסטוריה. גם בדורותינו אלה יש להתרגל לראות את יד השם הנוהגת בנו. גם מתוך המלחמות, גם מתוך המלחמה הזו. איזה מלחמה? תפשילה מדלת, איזה מלחמה? גם הכיפורים. השיחה הזו אני אומר פרשת וישב, כמו עכשיו וכסלב, כאשר מלחמה פרצה ביום הכיפורים ונמשיכה עד אחרי פסח, למעשה. לא, תודה, צריך לצאת מתוך התורה ולקבל מבט עליון אל המציאות של כלל ישראל. וכאן הוא בעצם מדגיש את העניין שניסיתי לומר. אני קורא את 8 בזריזות. ידיעה שלמה היא ידיעת השלמות האורגנית של העם הזה. האורגן זה, זה גוף שלם. יש יד, יש רגל. כשאנחנו נפגשים בתחילת התפתחות מציאותנו, עלינו להכיר שאנחנו בנויים בצורה של אורגניזם. אורגניזם שלם אבל. ריבונו של עולם יצר כל אחד ואחד מאיתנו עם מוח, לב, עין, אוזן, יד, רגל, ריאות, חזם. יש מדרגות בין האיברים. כמובן שהלב, הגמרא קוראת ל... הגמרא מחלקת יש איברים שהנשמה תלויה בהם, עומדים בבא קמא. יש איברים שאין הנשמה תלויה בהם. כמובן שהחשיבות של היד היא לא כמו החשיבות של העין. חרשו, הגמרא אומרת, נותן לו דמי כולו, יש חשיבות לחירוש השמיעה. כולם, יש מדרגות בין איברים, וכולם זה גוף אחד, אורגניזם אחד שלם, כל אחד ואחד מאיתנו. לא פחות מזה, ואולי יותר מזה, כי מובן כללי זה תמיד יותר גדול, יש לומר לגבי גוי אחד בארץ. אחדות אחת כוללת, מקיפה את כל חלקי האורגניזם של כלל ישראל. אבל בתוך הבניין הזה, יש מדרגות מסודרות, כל מיני כוחות שצריכים לפעול באומה. וכל הכוחות האלה מוכרחים להופיע איש על מחנהו ואיש על דגלו. אתה חייב לעשות בית ספר לרגמים ובית ספר לקלעים ובית ספר לחובשים. חייבים לקבל מטבע. אבל כאן הולכים ליצור את היחידה הראשונה שקוראים לעם ישראל, לבית ישראל. היינו 12 שבטי עיקר. אז חייבים בעצם ליצור את הכוחות. איש על מחנהו, כל אחד של הכוח שלו, של הייחוד שלו. הלב צריך להיות דווקא לב ולא רגל, בשום פנים ואופן. אין מקום אחד לבחון תפקידים. אין ללב להיות עין. אמנם העין חשובה מאוד. הרשתית עושה נפלאות, אבל היא אינה לב. צריכה להיות שמירה על חלוקת התפקידים. שעוסקים באנשים גדולים, והשבטים זה אנשים גדולים, בכוחות גדולים, מתבלטת הראשוניות והאורגינליות, המקוריות של כל אחד ואחד. לכן צריכים להיות כאן, מוכרחים להופיע חלקים מיוחדים. זה ראובן וזה שמעון, אלו בני לאה, אלו בני רחל. יהודה עניינו מלכות, ויששכר עניינו לימוד תורה, וכהנה וכהנה. כמו בברכות של משה ומשה רבינו ויעקב אבינו, וכהנה וכהנה. כל אחד, הבניין הכלל ישראלי זה לא איזשהו טעות, בונים פה את עם ישראל. אז הבניין הכלל הישראלי מסודר על ידי ריבונו של עולם, בורכה יעקב. מכל הכוחות האלה צריך להיות עם ישראל שהוא לב של האומות. בתוך הלב הזה יש חלוקה לשבטים, כל אלה חלק מהבניין הלאומי הקיבוצי והקולקטיבי. אחר כך זה נהיה כבר משהו מגובש, אז אפשר לקבל את הכוחות. אבל עכשיו בהתחלה ההבחנה צריכה להיות ברורה. צריך לזכור עוד פרט אחד, שאיננו עסוקים פה בפרטי סיפורים על פלוני אלמוני. הוא עשה ככה, הוא אמר לו בוא נרוג אותו, בוא נעשה ככה. אלא במעשה השם הבורא אותנו ויוצר אותנו. ריבונו של עולם החליט דרך השבטים ליצור את עם ישראל, שהוא העם המרכזי בעולם, לב שבאומות, שמגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. אני תמיד מגדיר, עוניית הדגל של הקדוש ברוך הוא בעולם זה עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא יוצר אותנו ונתן לרובן את התכונה, אז הוא בונה את האורגניזם הזה, את הכלל ישראל הזה, שהוא מבונה, בנוי מ-12 שבטים. שוב לדלג, ואת הרעיון הזה הבנו. עכשיו אני מדלג הרבה, כן? אז מבחינת חמת הזמן, לסוף 10, 12 שבטים. באמצע הוא מדבר גם על מה זה אמהות, שהחלו כליה אשר בנו שתיים את בית ישראל, זה אנחנו נדלג. ואנחנו עוברים לעמוד 338, אני רוצה להגיע לנושא, מתוך זה לנושא גדול, כפי הזמן, כי הנושא היה צריך להיות עוד שעתיים. יש להתרגל בעמקה, ולראות בעין פקוחה במה יסקינן. עסקינן בתחילת הסיסטמטיקה האלוקית, השיטה האלוקית של הבניין הגדול של עם ישראל. ואין זה פשוט. הוא חוזר לעניין שהוא אמר, רישי אלף וכו' וכו'. עכשיו שימו לב, יש להשתחרר, בשורה השישית דרך בעמוד 338, יש להשתחרר מגישה ילדותית. מה אנחנו מדמיינים? נהיה אמיתיים, אפילו אנחנו כולנו כבר גדולים, אנחנו מדמיינים 12 אנשים חווים, אתה זה ככה, אתה זה ככה. השבוע יצא ספר על הרב פיימן, דיברנו עליו בשיחה בשבוע שעבר. אחד הסיפורים בפתיחה זה מאיפה יצא הרב פיימן. הוא מסופר על אמא שלו, הוא נולד ברובע בשעתה ישיבת הכותל, שם זה בני עקיבא, שם זה היה המקום שבו הוא נולד. גרו פה בדוחק ברובע היהודי שהיה אחד על השני, כל משפחה היה לה חדרון, והיו תולים כביסה, ושם כמה שגרו בצפיפות. אז היה שמח, הרבה קטטות ביניים, אנשים שם. אבל הייתה אישה אחת, אף פעם לא הייתה מעורבת בקטטה. אז אנשים אמרו, אי אפשר. זה לא יכול להיות, היא זאת, היא אף פעם לא רבה איתנו. אז אנחנו, אמא שלו, אבל אנחנו, אמרה אחת, אל תדאגו, אני אסדר את זה. יום אחד שהיא טעתה כביסה, אמא של הרב פיימן הלכה אותה שכנה. צריך להבין את המציאות של פעם, לא היום מכניסים בפעולת כביסה גרמני, בוש, טיק טיק עושה את העבודה, אתה מקבל את זה. להבין, אני עוד זוכר את אמא שלי, זכרונה לברכה, פעולת כביסה, שקיבלנו את המכונה הישנה של הדודה החילונית העשירה, אז זה המכונה כביסה שהייתי, אמא שלי, בוא תעזור לי. נגלגל את האמנואלה, כדי שהחולצות יעברו בין שני גלגלים שיניים שמתגלגלים. זה נראה כמו אני מלפני 200 שנה, אני נשמע. זה היה לפני 30 שנה, לא, 40 שנה, 50 שנה. לא, 50, מה פתאום 40 שנה. ברוך השם, איך ההתקדמות של העולם גדולה. אז לחבס אז היה סיפור גדול. אז היא הלכה וגזרה לה את החוט. שבעה ילדים, נדמה לי, הייתה משפחה של הרב פיימן. הורים שלו, גזרה את החוט, וכל הכביסה נפלה, נפלה לבוץ של ירושלים, לא מלוכלך. איך יוצא הרב פיימן? כל אחד ייקח לעצמו את הסיפור, מאיתנו, איזה ילדים אנחנו רוצים, איזה אנשים אנחנו רוצים להיות. ערב אחד, באמצע ארוחת ערב, נכנסת השכינה, מתחילה לבכות, בבקשה תסלחי לי, בבקשה תסלחי לי. תקנו את הספר, כי תקראו אותו, זה כדאי, למד בהתחלה. זה ספר מוסר אמיתי. אפשר ללמוד את זה בסדר מוסר. הפיימן בסוף סיפר שאז הלך לישון בין חדר שלו, היה רואה אותו, סיפורי צדיקים. אני אומר, אפשר לקנות את הספר הזה, לקרוא לפני שהולכים לישון, לא להירדם עם איזה וואטסאפ מחבר בקריית שמונה, אלא להירדם עם סיפור צדיקים על הרב פריימן. אני חייתי, גידל את הילדים שלי. בסי הגדול היה פה, אני אומר, דיברתי לו, ראיתי לו את הסיום, אבא, אני זוכר אותו, מה זאת אומרת, היה בבית שלנו, דברים וככה וזה. טוב, האיבה מתחננת, וזה. אמא של הרב פריימן, לא יודעת מה את רוצה, מה את רוצה? לא, אני גזרתי לך את הכניסה, ואני רציתי, ואני מבקש את סליחה. הם ראו פתאום שהיא לא הגיבה, והייתה ככה. קיצור, הבינו שהיא עסק עם צדיקה. היא בלבלה, באה לבקש סליחה. כשהיא יוצאת, הבעל שלה אומר, תסבירי לי מה היה פה. אומרת לו, מה, אתה חושב שאני לא ידעתי? היא גזרה לי את החוט, אני ראיתי, ושתקתי. למה לי לריב? אז אני אשלם עוד 20-30 גרוש לכובסת, ואני אתלה את זה עוד פעם. אתם צריכים להזמין כובסת פעם, כדי שיתחבס. בתוך הסבר מסופר שלא היה להם מה לאכול בבית. ומה זה משנה? לעשות ריב מכל עניין. אז אם על הנכדה של הנינה, של האבות הקדושים, של השבטים הקדושים, לא מעוררים ריב אנשים בדרגה, אז מה האחים הקדושים? אנחנו מדמיינים את השכן, תראו, רבים, מה אתה, זה, יש כל נתפסים, זה... אלו ככה, אז מה הפשט? אז רוצים גם לטפל בזה, ואני רוצה לטפל מתוך זה בנושא, אבל אני אף פעם לא יודע את הזמן. רוצים לחיות את הדברים. ואז הוא אומר, יש להשתחרר מגישה ילדותית, הרואה כאן איזה סיפור מעשה של התקוטטות, ולהסתכל מה נעשה כאן בדורות עולם. לראות יד השם המכוננת את יסוד לב האומות. זה המבט של הרב צבי יהודה. מבט של הרב צבי יהודה אומר, אל תסתכל על זה בעיניים של גננת. תסתכל על זה בעיניים של אדם גדול שמבין שפה נוצר עם ישראל, בעיניים של כוזרי והרב קוק. גם הרעל, מה זה עם ישראל? השבטים האלה יוצרים את עם ישראל. הם נביאים, כולם צדיקים. כולם צדיקים. כל בעל שכל צריך להבין שביסוד היצירה הזאת חייבים להופיע בני אליהו ובני רחל. עשו אותם בעצמו, כבר אמרתי כבר היה מקובל, ולרחל זה משהו מסוים, יש תכתך ספר לסידור, עם תיקון חצות, יש תיקון לרחל, ויש תיקון לאה, וכל אחד זה העולם שלו, דיבר על זה בוישב שיחה, ויש לך פרשה א', לא למדנו, אז משיעור א' שלנו בקבר רחל, זה דיברנו, נכון? מה הבחינה של רחל ולאה? שתי בחינות שונות בעבודת השם, שתי מלכויות, יהודה מייצג את המלכות, ויוסף מייצג את המלכות, הם שני האלה כוחות המרכזים המתגוששים, ומי שימד הרב קוק, השיחות של הרב, שמועות ראייה, איך הוא הסביר את הוויכוח ביניהם, אידיאולוגי, איך יהיה עם ישראל, ודאי שזה לא ככה סתם. בהחלטיות, יש פה שני דרכים, זה נקרא אלמדית גליה ואלמדית קסיה, רחל ולאה, שתי הנהגות, יש משיח בן דוד ויש משיח בן יוסף, כל הוויכוח הזה הוא שני כוחות, ולכן בהפטרה, אנחנו קוראים, לא השבת, תלקח עץ אחד ליהודה, קח עץ אחד ליוסף, שני כוחות באומה, עד היום, יוצאים בתקופת משיח בן יוסף, שהוא בן רחל, מחכים למשיח בן דוד שהוא בן לאה, יש כוחות, ומי המתגוששים, ואמר יהודה, מה בצע כי נהרגנו, לכו ונתיכנו לאחד הבורות, יהודה הוא מול יוסף, כל הזמן, ויגש אליו יהודה, ואומר, בי אדוני זה בן הדבר, בני אדוני, שתי התגוששות בין כוחות, התגוששות בין כוחות שיוצרים את עם ישראל. הרב צבי יהודה ואומר ככה, כדי ליצור את האומה צריך שכל אחד יעמוד איש על מחנהו ואיש על דגלו. צריך להבליט את הכוחות הללו. השאלה מהו המושג של שנאה שנכנס בתוך הדברים הללו? בהחלטיות היותר תקיפה, יותר אכזרית ויותר חריפה. כל אחד צריך להיות ברור, חד. כמו שאמרנו בדוגמה שמקימים יחידה 101 של סייר, של קומנדו. אז צריך שכל אחד יהיה הרגם, בגלל זה יתרדרו אותו, יקראו אותו, שהוא יהיה הרגם הכי טוב. והוא לא יכול להיות קלה, הוא צריך להיות רגם הכי טוב. צריך להיות 100% רגם, שכל פגס הוא ירים, יהיה בדיוק בתוך היד. השני צריך להיות מגיסט הכי טוב בעולם. אני לא רוצה איזה מישמש. זה מה שהולך להיות כאן. אבל כאן אנחנו עומדים בהתחלת ההתגבשות של עם ישראל, ההתפתחות, ההתרקמות. הטיפול האלוקי הזה יימשך זמן של 12 שנים ודורות עד שמגיעים לבירור הסופי, כי רחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. בינתיים חלוקת התפקידים ההכרחית והחיונית מתבטאת באופן חמור, נורא ומזעזע. ולכן הוא מסביר כאן המובן של החריפה הזה, אני ולא אתה, אני הלב ולא אתה בשום אופי שבעולם. זאת אומרת, אני רוצה להבליט את הצד שלי. הבעיה היא, אז מה נעשה עם סינה? טוב, בסדר. אבל מה זה כתוב והישנאו אותו? מה זה לכו ונהרגהו? כל אחד עומד על עומדו. שוב, הזמן לא מאפשר ואני מדלג. ולכן, השאלה היא בעצם איך להבין את מושג השנאה. בעצם לזה היו מכוונת כוונתי היום. להבין את מושג השנאה. שזה בעצם שאלה גדולה. וכאן נכנס למושג שנאת הלא דתיים. אנחנו נתחיל מ-13, מפה מתחיל, עד עכשיו זה היה הקדמה, אחר כך הוא יחזור להסביר גם את השבטים, כי צריכים להבין מה זה שנאה. אני אקדים ואומר כך, כתוב בתהילים, הלא משנאיך השם אשנא ומתקוממך את קוטב. משמע כאן בפשטות שאומר דוד המלך כהנהגה לעם ישראל, משנאיך השם אשנא. מי ששונא אותך אני צריך לשנוא אותו, מי שמתקומם עליך אני אריב איתו את קוטב. כך אומר דוד המלך. אומרנו, הנהגה של רוח הקודש לדורות הבאים אחריו, הנהגה צריכה להיות לשנוא את מי ששונא את השם. השאלה היא איך אנחנו משליחים את זה לתוך המציאות שלנו, לדורנו. יש חלקים גדולים בעם ישראל שלכאורה הם בקריטריון הזה, לא בכוונה, אולי הם תינוקות שנשבו, אבל לכאורה הם עומדים בקריטריון הזה. קיימים רשעים בעלי עבירות בישראל, שנצטער על כך. ודאי שנצטערים על כך, בוודאי יש לכל אחד להיות בשלמות, אבל לא בגלל זה הוא יוצא מכלל ישראל חס ושלום. נכון, הוא לא אוכל, הוא לא צם ביום כיפור, נכון. נכון, הדבר הכי מובן והכי לא מובן והכי שומרים בעם ישראל, הוא לא צם ביום כיפור. ההפך, הוא אומר, אם הייתי מבין את זה הייתי צם והייתי גם מניח תפילין של רבינו תם. עכשיו, מה פתאום שאני אצום יום אחד אם אני לא מבין? אבל זה נורא והיום, הוא לא צם ביום כיפור, הוא בועל נידות, הוא גנב, אני לא יודע מה הוא. נורא מהיום. אומר הרב צבי יהודה, אז מה אתה חושב שבגלל שיש לו עבירות הוא יצא מן הכלל ישראל? חס ושלום. יש מדרגות בשלמות ידיעת התורה וקיום התורה, אבל כלל ישראל מקיף את כל חלקי עם ישראל. צדיקים, יותר חזקים, יותר בריאים, יותר קדושים, יותר מלא אמונה. יש גם אלה במדרגה פחותה מזה, נכון, אבל גם הם עם ישראל. אז אם ככה השאלה, איך אני מתייחס אליה? טוב, הם עם ישראל, הם לא יצאו מן הכלל. כי לצאת מן הכלל, מי יש זמן? נראה איך הרב קוק מגדיר מה זה היציאה מן הכלל. אם לא, אז פעם אחרת. אז איך אני מתייחס לחלקים האלה שהם שונאי תורה? תראו מה הולך היום. שנאת התורה, אויבי המדינה זה הישיבות. נו, חפשים אותנו, אנחנו נמצאים במסגר, אומרים אותנו פה עבריינים, אני מבקש מהישיבה לשמוע על הכללים שבאמת לא ניקשל ולא נחלילה ולא יחילו לשם על ידינו. נורא והיום, אז מה היינו אומרים? הרשעים, הרשעים האלה, עוקרי דת ויהדות, מה אפשר להגיד כל המילים בעולם? לא זו הדרך שנמדנו הרב צבי יהודה, מה לעשות? מי שרוצה צריך לו רב אחר, אנחנו בחרנו אותו. מאוד יש להצטער על הנוסח הנשמע בחוגי ישיבות מסוימות שכאילו יש עניין לסנוע. יראת שמיים? זה לשנוא. הלוואי ונוסח זה לא היה קיים, אבל לצערנו ישנו. הדבר ידוע, יש מיני מהלכים כאלה של שנאה ללא דתיים. הם חושבים, אותם שונאים, שבזה מחזקים את היהדות. ציטוט: בשביל הגנת היהדות וחיזוק היראת שמיים, הכרחי את הזהירות מהחופשים. החופשים זה ביטוי שנקרא לחילונים. ההתרחקות והשנאה שומרות על היהדות. אפשר להבין את זה. צריכים לשים גבולות.
זה מה שהיה בגלות.
צריכים לשים גבולות. אז אם אני מתרחק ממנו...
זה מה שהיה בגלות.
כן, שמעתי, אני מחזק את הדברים שלך. אני אומר שהנציב אומר את מה שאתה אומר, ככה. אין עם לבדד ישכון. אבל בגויים לא התחשב. אם עם ישראל מתבודד, נותנים לו לחיות. ברגע שהוא מנסה להתקרב לגויים, עודפים אותו. לך מפה, אתה יהודי. בלאדי ג'ו, לך מפה. אתה לא שייך אלינו. עם ישראל צריך להתבודד. אז אם ככה, אולי באמת, לשמור על חומות הדת, נוסע עם המדינה, הוא בא במדינה, עודד מדת במדינה, כן, לא. אז יש צד כזה, שבגלל שהיום יש כל מיני בלגנים, נכון או לא נכון, זה לא משנה. אז אנחנו צריכים להתבדל, צריך לעשות חומות, זהירות, ואם ככה, צריך לסנוא. למה? כי אם אני שונא מישהו, אם אני מחנך לסינה, אז הילד שלי ידע שאליו לא מתקרבים. הוא שונא, הוא זה, הוא לא טוב לנו. מה, הם לא מתקרבים אליו. ההתרחקות והשנאה שומרות על היהדות. מאוד מצער אם זקוקים לשמירה כזאת. מאוד מצער אם זקוקים לשמירה כזאת. היא בגדר מצווה הבאה בעבירה. יש מקום לחנך את היהדות ולחנך ליראת שמיים, לחזק את היהדות ולחנך ליראת שמיים בצורה יותר נעלה מאשר שנאה. ואז הוא בא בעצם להסביר מה זה המושג של שנאה. והוא מביא ראיה נפלאה מאוד. ונראה אותה בקצרה, וכפי הזמן עוד שאין לנו, אולי נעסוק בעניין פה. כי צריכים בעצם להבין את המושג של השנאה גם בשבטים. יש גמרא בפסחים, גמרא בפסחים, כן, בדף קוף י' ג' עמוד ב', וזה כאן סביב 15. הגמרא אומרת ש... יש לכם את הספרים, אפשר לראות איזה גם פה שהוא שואל את הביטוי של שנאה. תסתכלו כאן ב-15. בתורה קיימות מצוות פריקה וטעינה. פעם הן מופיעות בלשון לא תראה חמור אחיך או שורו נופלים בדרך, פעם אחרת כי תראה חמור שונאך עובץ תחת מסור. שואלת הגמרא, אבל לא כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. איך אתה אומר לי כי תראה חמור שונאך? וכתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. איך אתה אומר לי לא, איך אתה אומר לי איזה שונאך? הרי מדובר כאן על יהודים, ואך יהיה לי ישראל שונא מישראל. הגמרא מתרצת שיכול להיות מצב של יהודי הנקרא שונאך, יהודי שעבר עבירה. מתוך כך נוצר יחס של חוסר אהדה בעברית מודרנית. הוא נקרא לא דתי, ובתורה הוא נקרא שונאך. ככה כתוב כאן לכאורה. אבל אומר רב צבי יהודה, אם נעמיק, נראה שזה לא ככה. אז אפשר להתפלט לצד החיצוני ולהגיד, הוא השונא שלנו, הם השונאים, אליהם צריכים להתמודד. הנה לפעמים, כידוע, יש מצוות פריקה וטעינה. מה יותר קשה לעשות? להעמיס מסעית או לפרק מסעית? להעמיס. יכול להיות שמישהו יש לו פאנצ'ר. ואז הפאנצ'ר האוטו שלו מלא, אי אפשר להג'ק, לא מרים את האוטו. בוא לא מלא דברים, צריך לפרק. זה קל. לאחד אחר צריך להעמיס לו. זה קל לפרק. אז נוצר מצב מעניין. לפעמים יש שני מקרים מזדמנים יחד, פריקה וטעינה. שני יהודים יש צרות בסידור המטען של החמור או של המכונית לימינו. אחד מהם הוא שונאך, אתה ברוגז איתו. למה? כי הוא לא כזה צדיק, הוא לא כזה כשר. והשני יהודי כשר וטוב. נו, אז למי אני אעזור יותר? מה היינו אומרים? הוא משלנו. אני אעזור לזה שמשלנו. אני חייב לומר שיום ביום סיפרו לי שהדיחה בשם ישראל קלרמן, היה סגן ראש העיר מטעם אגודת ישראל. לכעשר שנים הייתי זקוק לעזרה בעירייה. גם סיפרו לי את זה, כי אני שיבחתי אותו באיזו הזדמנות. אמרתי, אתם תראו שהוא יהיה עוד משהו. קלרמן, הוא עזר לי לפני איזה 10 שנים, 12 שנים. עזר לי מאוד מאוד ממש, למרות שאני כיפה סרוגה והוא חרדי. אבל הוא עזר לי בלי אפליה, בלי חשבון, ממש. וכל מי שבא לעזר, צריך עזרה, הם עוזרים. אני חושב שהם לא מבדילים בדתי וחילונים, לפי דעתי. באמת, הוא נהיה סגן ראש העיר, זה ממש נודע לי יום בערב. מישהו שיבחתי אותו בהגיד עשרה, אמרת פעם שהוא כך וכך, הוא נהיה סגן ראש העיר, לא ידעתי. אני עושה, לא בקים פוליטיקה. אז נשאלת השאלה, מי קודם? האוהב הדתי או השונא הלא דתי? אומרת הגמרא, הלכה פסוקה, מפורשת. אוהב, שימו לב, זה מדהים, אוהב לפרוק, אמרנו יותר קל לפרוק, נכון? זה מהישיבה שלי, מהשיעור שלי, רק צריך להוריד את המכונית או את החמור. והשונא שלי, זה ההוא, החילוני הזה, מהשכונה שהצביע מרץ. זה אוהב, שונא, לטעון. למי צריך לעזור? מה עזור? סיבה של מה? למי צריך לעזור?
מה? אני
אתן את
מרץ.
מי?
לא
יודע, מה אני משנה? אתה באמת? לא ידעתי, ככה אני לא יודע, טוב? הכתוב בגמרא, תשמעו טוב, מצווה בשונא. לכאורה, לא דתי, שלא שומר שבת, וכשרות, הוא גרוע מדתי. אבל הגמרא יש החלטה ברורה, מצווה לעזור דווקא ללא דתי ולעזוב את הדתי. הפרדוקס הזה, המשונה הזה מוסבר בגמרא. אומרת הגמרא, כדי לעקוף את יצרו, אני כפנים הגמרא כאן. אומרת הגמרא מעריכה בזה, קיצור, הוא קיצר את זה כדי לעקוף את יצרו. שימו חידוש, לאיזה יצר מדובר? פשוט, אתה יהודי כשר ודתי. לכן מובן שיש לך יחס לא כל כך אוהד כלפי היהודי הלא דתי. אם כן יש לך מין יצר להיות איתו ברוגז, לכן מצווה בשונא כדי לקוף את היצר. עכשיו פה יש תוספות. התוספות שואל, ואם תאמר ובאלו מציאות אומרים לנו אוהב לפרוג בשונא לטעון מצווה בשונא כדי לקוף את יצרו, שואל תוספות, והשתמה כפיית יצר שייך כיוון למצווה לשנא אותו. אמרנו שהוא שונא. מה אמרנו? שהוא מצווה לשנא אותו. הוא לא שומר תורה, הוא שונא תורה, הוא שונא את הישיבות, הוא רוצה שכולם יתגייסו, לא ילמדו, ויעשו כולם שוויון מלא, ולא יודע מה, כל הדברים הטובים שבעולם. נו, אומר תוספות, יש לו מה? כיוון שהוא שונאו, גם חברו שונא אותו. נכתיב כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, ובאים מתוך כך מידי שנאה גמורה ושייך כפיית יצר. אבל אומר תוספות, יסוד גדול מאוד. אומר תוספות, הוא לא היה אהוד, אבל אם אתה תתנהג אליו בצורה של שנאה, יבואו לידי שנאה גמורה. זה הכוונה שהתורה אומרת שונאך. הוא לא יהיה שונאך אם אתה תלך בדרך של הגמרא, כי אתה תאיר לו פנים ואתה תעזור לו בלי הבדלי כיפה או מעמד דתי תורני. זה חידוש עצום. אני חוזר לרב צבי יהודה, שואלים התוספות, איזה מקפיית יצר יש כאן? מה שיהודי דתי שונא אתה לא דתי, אין זה יצר רע, זה יראת שמיים. אמרנו מקודם, ראשויים, מישהו יראה שמיים רוצה שכל היהודים יהיו קשרים. זה נכון, רבי אליון אומר בשרת 17, אכפת לך מהחברותא שלך, אכפת לך משיעור א', אכפת לך משיעור ד', אתה צריך לדאוג שאכפת לך שכל אחד מהישיבה יהיה יותר רציני, יותר לומד, יותר דבור בקדוש ברוך הוא. אבל מילא כשהוא נפגש ביהודי לא כשר, הוא קצת ברוגז איתו. למה יש לדכא תחושה זו? הרי זה יצר טוב של יראת שמיים. התוספות משיבים, שיעור נפלא בפסיכולוגיה, מביאים את הפסוק, כמים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. ככה המציאות הפסיכולוגית. אדם מכיר ומרגיש את טיבו של היחס כלפיו, אם זו אהבה או שנאה. איזה דבר נפלא. אדם שאתה מדבר אליו, יש לכל אחד מאיתנו חושים. שמי שמדבר איתך, איתי, אנחנו מרגישים בתוכנו אם הוא אוהב אותי או לא אוהב אותי. מרגישים את זה. גם אם הוא יגיד 100 פעמים בחוץ, אני אוהב אותך, אדם ירגיש את האמת, זה יוצא. יראת השמיים של הדתי מחייבת אותו למידה מסוימת של רוגז כלפי הלא דתי, של חוסר סבר פנים יפות. אבל השונא מרגיש שהיחס היהודי הקשר ויראי השמיים אליו אינו של אהדה וסימפתיה, ואז אותו יחס משתקף גם אצלו, הוא מחזיר לו יחס כזה. וכך עלול היחס הדדי הזה של שנאה במובן שלילי להתפתח ולהיות מתוח. הכדור הפסיכולוגי הזה הולך ומתגלגל, אומרים תוספות ביטוי נורא, ובאים מתוך כך ידי שנאה גמורה. לכתחילה נשים לב, לא מראים את הנושא, לא הייתה זו שנאה גמורה חס ושלום, אבל עלולה להתפתח להגיע לשנאה בחינה עד כדי סכנת נפשות. כל פנים מתברר כאן, מה נוגע לפרשה שלנו? שהגובה של שנאה בתורה הוא מיעוט אהבה ואהדה, לא שנאה ממש. כי תראה חמור שונאך, זה לא שונא שאתה שונא אותו, אלא זה אחד שאתה לא אוהד אותו. והתורה באה ואמרה, ככה אמרה גמרא בבבא מציעא ובפסחים, אתה צריך לגרום שהוא לא יהיה שונא אמיתי שלך. לכן לך תפרוק את תעמיס את החמור שלו, למרות שזה יותר קשה, כדי שבאמת לא תבואו לידי שנאה גמורה. הבנו מה לימד הרבציות עמיקה, מה הוא למד. אני זוכר שהוא מדבר את השעות הזה עשרות פעמים. מתברר כאן שהמובן של שנאה בתורה הוא מיעוט, המושג שנאה בתורה, וירא השם כי שנואה לאה. הייתה שנואה לאה? אמנו לאה? התורה היא חריפה. יש לי שאלה שהפכה שיעור שלם, פעם נתתי איזה שיעור באיזה מקום בישיבה. למה התורה לא נותנת את הדברים יותר בצורה פשוטה? למה התורה אומרת ככה? הייתה אומרת התורה, כמו שאוריאל אומר, היא פחות אהובה, למה התורה כזו שנאה? התורה כתובה בצורה כזו מורכבת, שהיא נתנה מקום לעבודה של אדם, וישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. זאת התורה. כדי שאדם יהיה לו מקום לעבודה עצמית, יהיה לו מקום לבחון את עצמו, לראות, צריך לעשות עבודה כדי לקלוט את הדברים. זה לא הכל בעל מגע של כסף. אני אומר בקצרה את התרעיון שאני חושב. אז גם פה, שנאה זה לא שנאה באמת. לאה לא הייתה שנואה חס וחלילה. לאה הייתה אהובה מאוד מאוד מאוד. אבל רחל הייתה יותר אהובה. הלו, בירת יעקב עם מי הוא רצה להתחתן? עם רחל? אז מה, לא אומר שזה ככה? שנאה בתורה, ואז הוא מביא פה מלא מלא ראיות למושג הזה בגמרא, בשלוש מקומות, לרעיון הזה שהוא בא ואומר. לא שנאה ממש. שנאה, הוא קורא לזה ככה. הסוחר את הפועלים ואיתו זה את זה, אלא אם זה על זה, אלא תרומת. מה זה תרומת? זה לי איזה מין הרגשה פנימית. שמה, מבחינה משפטית אתה בסדר, אבל לא נהגת איתי כשורה. זה בעצם מה שרק אני מאחים. בניגוד לאנשים שמחייכים לצערנו לשנאה, וחושבים זו מצווה גדולה, יש תור בסירות גדולה שלא להגיע לשנאה גמורה השם ישמרנו. ואז פה הוא סוגר את העניין שלנו. אולי זמן לגוע אותי פעם מה שרציתי להרחיב יותר. אומר, אמרנו מקודם שיש הבלטה של כל צד וצד. ואותה הבלטה הוא אומר גם הייתה בלוויים. בגמרא פה אלה שוערים ואלה משוררים. וכל אחד צריך להישאר על עומדו. והמושג של הזהירות והשלילה של אני ולא אתה, היינו בנימין זאב יטרף, הכוח של בנימין זה הכוח הזה של המלחמתיות, הוא צריך להיות מובלט מול הכוח של יששכר, שיששכר הוא כוח של תורה. וכיוון שעם ישראל צריך גם את הכוח של העזות של בנימין זאב יטרף, אז צריך להיות ביניהם איזושהי התגוששות. אבל לא חלילה שנאה במובן של שנאה, אלא במובן של בירור. אני תקיד בעמדה שלי, אני מברך כמו שגולני מתווכים עם שריון, מי יותר שריון או גולני? רק שיהיה במילים מכובדות ולא במילים לא יפות, כמו שהראו לי בני הישיבה והחיילים שלנו, אורחים, מה עושים להם? זה לא בסדר, צריך להילחם על זה. שהממם שלי מעליי אמר באמצע המטווח איזה כללה, הראיתי לו פנים, לא, לא, והייתי מאוד נחמד. הוא שכחתי שאתם מסדר ניקים, סליחה. לא חייב להשתנות, זה לא פעם, זה נושא בפני עצמו. אם נעמוד על עומדנו, זה נשמור על הכבוד שלנו. פשוט מאוד. אז זה גם העניין הזה פה. כמו כן, בהיסטוריה של יצירת עם זו יצרת לי, יצרתי לי, מופיעה הזהירות והשלילה של אני ולא אתה. היא מתגלה, אני פה סוגר את הנושא, בצורה של שנאה, אבל היא חיונית לבירור התפקידים ולבריאות החיים. אין זו שנאה ממש במובן הגס והפשוט, חס ושלום, אלא בירור המדרגתיות של היחס. כמו שאמרנו, שבאמת, מה, צנחנים יותר טובים מגולני, אז מה, באמת שונאים? חס וחלילה, כולם אוהבים, כולם ברורים. כאן, בעצם אני רציתי להיכנס, אבל לא נשאר זמן. בעצם, הרב זצ"ל, הרב זצ"ל, יש איגרת שאני כל הזמן אומר, אין דבר כזה, בחור ישיבת הסדר, חייב ללמוד את האיגרת. אני מניח שחלק שמעו לי, וחלק ישמעו לי. איגרת תקנה של הרב קוק, צריך ללמוד אותה. זה אומנם איזה כמה דפים טובים באיגרות, והיה חלק ב... ככה, ושם יש כמה נושאים, אבל יש נושא מרכזי, הוא אומר, אתה תמה עליי, למה אני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם בתשובה? אתה הרדב"ז, ידידי הטוב, כבר אמרתי פעם, שמי הוא בעלי פלוגתא ברב ציודה, היה מספר לנו כל הזמן, כמה הם היו אוהבים. אבל זה היה ויכוח לשם שמיים. והיו בידידות עצומה. אבל עכשיו אומרים, עוסקים הרבה במאה שנה למסע, מסע המחנות, שמי הרב זוננפלד והרב קוק, שעשו אותם ראשי אסונים, הרב ציודה היה מספר לנו עשרות טעמים איך הרב זונופלד קיבל את הרב קוק, ושאנחנו הקטנים נבין שהקטנים רבים, אבל שם למעלה זה מאבק על דרך, אבל עם כבוד. היה מספר שהרב זונופלד והרב קוק הגיעו לזיכרון, והרב זונופלד, הרב קוק לא שם, הוא שם בהבדלה מים למזוג את הכוס, אז הרב זונופלד תמה, לא מוזגים את הכוס של הבדלה, רק את הכוס של הקידוש. אז הרב קוק אמר לו, אני רוצה להראות את השבח של לינות ארץ ישראל, זה היקב הראשון. אז הוא אמר, אזוי זוג די יפו רוף? כך אומר הרב של יפו, אז ככה יהיה. מה שהרב אומר במילים אחרות, אני איתך. עוד כמה סיפורים, זה נזכרתי עכשיו. וכאן, לרדב"ז, שהיה כמו הרב זונופלד בצפון, והם ידידים גדולים, הוא התווכח איתו כל הזמן, למה הוא מקרב את הסונים האלה שדיברנו עליהם היום? למה הוא מקרב אותם? אלו משנאיך השם ישנא, וכו' וכו'. דרשות אפשר להיות מלא. ואז הוא אומר לו, אתה צריך להבין, אני בישיבה הבאתי את זה המון פעמים, ואני אביא אותו בעזרת השם הרבה פעמים. יש באומה שני כוחות שבונים את האומה. יש צד פנימי, סגולתי, טבעי, שזה צד הקדושתי בעם ישראל. ויש צד בחירי, דענו את זה פעם, שיש צד של השם בחר בנו, זה הסגולה, ויש צד שאנחנו בוחרים בקדוש ברוך הוא, זה הבחירה. והבחירה, יש אחד שחלש יותר בבחירה החופשית, הוא נכשל בעבירות, ויש אחד שהוא יותר טוב. אבל הצד של הבחירה האלוקית בנו, היא לא משתנית. היא מתגלה יותר אם אדם הוא צדיק, אבל היא קיימת כל הזמן. אלא אם כן, הוא אומר בהמשך, הוציא את עצמו מכלל ישראל. ואז הוא אומר לו, ופה הרב אבינר הביא את זה, יש לי עם הספר, עמוד הערה 67, אפשר לראות את זה. אז הוא הביא שמי שאין לו, מי שאין לו, אז הוא אומר, בדורנו נתרבו, זה לא מופיע כאן, אני אקרא מפה, בדורנו נתרבו נשמות רבות שאף על פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה, הבחירה שלהם הם עושים עוברי הווירוס, והם נגועים במעשים רבים ובדעות רבות רעות, השם משמרנו, כל מקום אור הסגולה מאיר בהם, ועל כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל וחושקים בארץ ישראל, והם לוחמים בצבא והם מיישבים את הארץ הם קיבוצניקים, ונכון, הם נוחמים, לא אוהבים את התורה, לא אוהבים את המצוות. היום זה השתנה, אני סמך בפה שאמרי בסיורים, וידר, אני בקיבוץ חולדה, גופתי המתה תהיה בתנסת. קראו לו שולי, הוא היה סמך שלי. על גופתי המתה יהיה בתנסת בקיבוץ חולדה. עברו כמה שנים, עוד נפגשנו במילואים. שולי, מה קרה יש בתנסת בקיבוץ חולדה? אתה יודע. מה לעשות? לאט לאט מחנכים. על כן הם מחבבים מאוד כללות ישראל. חושקים מאוד ישראל, אבל שולי הזה לחמנו בעזה בתוך איזה פעם. אמיץ מאוד, נכנסנו לסיטואציה קשה. עם הג'יפ שלו, נכנסנו, הסתבכנו. אמיץ, לא פחד, נכנסנו לתוך עזה. כי הוא אוהב את עם ישראל. היום מבטרים, זה היה בשביל להוריד דגל, היו מסכנים את החיים שלנו. פעם, הנה, רב יהודה הגיע. חבל, כדאי להרוויח אותו יותר. ולכן, הם מחבבים את כללות ישראל, חושקים מארץ ישראל. וכמה דברים טובים ועיקרים במידות שהם באים לסגולת ישראל בטבע נפשם, מצוינים בהם. ונפשות כאלה, מי שלא מבין את החלוקה הזו בין סגולה לבין בחירה, הוא אומר פה חידוש נוראי. אז השם נתן בליבו, זה כתוב אצלכם, מפה כבר זה יש את הצילום שהרבי נכניס פה. השם נתן בליבו, תראו, רצון ומחשבה הזו של שנאה והתרחקות, מפחיד מאוד ושלא יבולע לו. אז הוא נשמור על החומות. יש פה איזה ויכוח תורני לציבור שלנו, לציבור יראי השם, אנחנו אוהבים אותם מאוד מאוד, שלא הבינו אותי לא נכון, ציבור יראי השם, זה נכון, אבל התהליך בעם ישראל הוא שדברים מתחדדים, דברים פחות מתחדדים, דברים משתנים, מבינים, דברים ככה, זה תהליכים. צריך לצאת סבלנות להסתכל איך ריבונו של עולם מאחד את השבטים. רק אין זמן כבר לדבר על זה. טוב, רציתי להרחיב יותר בנושא הזה, לפחות גמרנו קצת את הנושא של השבטים, קצת, כנס לשבת עם הרגשה יותר ברורה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.